גרניט הקוף.
גרניט הוא קוף.
לדורי דורות שידעו שגרניט הוא קוף.
ואלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד של ישי, נאום הגבר הוא כמעל משיח אלוהי יעקב ובשניים סבירות ישראל. רוח אדוני דיבר בי ומילתו הראשונה. אמר אלוהי ישראל, מי דיבר צור ישראל? מושל באדם, צדיק, מושל יראת אלוהים. וכאור בוקר יזרח שמש, בוקר ברבות, נמלאו גם אתר דשא מארץ, ולוחם בדין אל. כברית עולם סמלי, ארוחיו הכל ושמורה, תיכון אישי וכל חפץ, לא יצליח. קניאל כקוץ מנה, כולם כלביעד ייקחו, ואיש לא ידע בהם, ולא ברזל, ועזכני, ואיף שרוף יצרפו בשבת. נראה כמו איזה פרק שירה מתהילים, צריכים לפענח את המילים ואת המשפטים, דברים לא לגמרי ברורים. אבל פענוח המשפטים הוא השלב המשני, נעסוק קודם כל מה זה דברי דוד האחרונים. כלומר, אנחנו מדברים פה למעשה על שתי שירות. השירה שנאמרה כאן קודם, לדבר על דוד להשם את דברי השירה הזאת ביום מציל אותו השם מכף פעולה ומכף שאול, זה דברי דוד הראשונים. וכאן אנחנו שומעים את השירה האחרונה. אמרנו כבר השירה הראשונה קשורה לימים שהציל אותו השם, אבל נכתבה כנראה בעיקרה בצרות שהיו לו משאול. ואמרנו ששם ככל הנראה זה הרישה של השירה, כלומר שהוא מרגיש את עצמו בצרה ומצוקה, בצר לי יקרא השבל, לא היקרא, והקדוש ברוך הוא מציל אותו, אין קריאת ים סוף כמו שבר שם, כלומר איזושהי מתנה, מתנת חינם שנותן לו. לא מתאים על ההצלה שלו מיד שאול כל מה שהוא אומר בהמשך, כי לך הוא מוסדוד מה שהוא אומר, נפאר ימי ואשמידם ולא אשוב את קלתם ויחלם וימחצם ולא יקומון, זה לא מתאים לבריחות שלו משאול. הבריחות שלו משאול כאמור היו באמת בעיקר בריחות, והדברים האלה המשך השירה נוסף כנראה יותר מאוחר, וזה על המלחמות שלו באויבי ישראל, כל מה שדיברנו. למה אני אומר את זה? אנחנו אמרנו את דברי הדברים, רציתי להגיד שזה נוסף מאוחר, כיוון שדברי דוד האחרונים נראים לי לא אחרי כל השירה, אלא נראים לי אחרי תחילת השירה. כלומר, ואיפשהו נמצאים בתווך בין הרישה של השירה לבין סופה. ובפשטות הדברים, דברי דוד האחרונים מתחברים עם מה שהיה לנו בשמואל פרק ז', מי שאפילו הספקנו להגיד את זה, נכון? טוב, מתחברים עם מה שנאמר בשמואל פרק ז', וזוהי הבשורה של הנביא לדוד, שאמר לו, והגיד לך השם, כי בא הייתי עשה לך השם. והקימותי את זרחה אחריך אשר יצא ממאיך, והקימותי את ממלכתו. פוי דווי כשמי וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. אני אלו לאב ויהיה לי לבן, לבן וכו' וכו' וכו'. כלומר, כאן בבשורה הזאת, ובאמת דוד מאוד מתפעל ממנה, אנחנו נראה, ויבוא דוד, ויבוא מלך דוד, וישב לפני השם, ויאמר, מי אנוכי, אדוני אלוהים, מי ביתי, כי אביותני עד עולם. ותקטן עוד זאת בעיניך, אדוני אלוהים, ותדבר גם על בית עבדך למרחוק, וזאת תורת אדוני, וזאת תורת האדם, השם אלוקים. הוא אומר שם דברים שהוא מאוד מתפעל מהם, ובאמת, דבר כזה עוד לא היה, ובמידה הרבה, הייתי ביחס לכל עם ישראל, כאן אנחנו מקבלים את דוד, מה שנקרא בחסידות, וגם קצת בקבלה, שדוד הוא הגלגל הרביעי של המרכבה. המרכבה הייתה עם שלושה גלגלים, אברהם, יצחק ויעקב, ודוד הוא הגלגל הרביעי. מה העניין דוד אצל אברהם, יצחק ויעקב? באמת אנחנו שומעים שדוד שאל את הקדוש ברוך הוא, מה אומרים בתפילה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, ולא אומרים אלוהי דוד. לכאורה היה המקום ממש להוסיף אותו לעבוד, וזה באמת בגלל ההבטחה שנאמרת לו גם לבדיו אחריו, משהו מעין ההבטחה שנאמרה לאבות, כלומר שהקדוש ברוך הוא בוחר לא רק אותם, אלא בוחר את זרעם ובוחר את זרעם לנצח. כן, זאת הייתה אמירה מאוד מאוד גדולה. לאבות, משמע באמת שהבחירה הזאת לנצח של זרעם של אבות נאמר פעם ראשונה בעקדה, גם לפני כן נאמר לזרעך אתן את הארץ הזאת, נאמרו דברים מהסוג הזה, אבל האמת היא כבר בברית מילה, אנחנו מוצאים את ברית עולם שיש לקדוש ברוך הוא עם זרעו של אברהם, לא רק משהו זמני, זה בעצם נאמר בברית עולם ואחר כך חוזר בעקדה. כאן לראשונה, שוב אנחנו שומעים איזושהי ברית לזרע לעולם, לנצח, זה לא נאמר לאף אחד אחרי האבות מלבד לפנחס, אבל זה רק לגבי הכהונה. זו נקודה שעומדת כשלי עצמה. והיית לא זרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קנה לאלוהה ויכפר על בני ישראל. אבל בדבר שקשור לכל כלל ישראל, דוד הוא הראשון אחרי האבות שמגבל את הדבר הזה, איזושהי ברית שקשורה לנצח נצחים. ולכן אני אומר, היה מקום לכאורה להגיד אלוהי דוד, וניתן באמת לראות את דוד כגלגל הרביעי של המרכבה. מהבחינה הזאת, שוב, דוד אומר כאן כמה משפטים מאוד מאוד עם הודעה והתפעלות ממה שהקדוש ברוך הוא נתן לו. גם שם המשפטים אינם ברורים כל צורכם, ועל פנם נראה שעל זה הוא שר את השירה הזאת, וזה מה שנקרא דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישעיהו, נאום הגבר הוקם על, כלומר שכולם ומשיח אלוהי יעקב הוא נעים סבירות ישראל. כאן למעשה הוא חבר שני דברים, גם בדבר הזה יש חילוש שמחבר את המלכות שלו יחד עם היותו נעים סבירות ישראל. בדרך כלל אנחנו מחברים את הביטוי הזה נעים סבירות ישראל לחיבור שלו את ספר תהילים. וכאן כמובן עולה שאלה, שאלה מאוד יסודית, איפה אנחנו רוצים את הקשר? את הקשר הזה בין צריכים לדרך כלל דוד באושפיזין, ושמים כתר ונבל. משיח אלוהי יעקב ונעים סבירות ישראל. כלומר, שני היסודות האלה באים באמת יחד, אבל מה הקשר בינו? מה הקשר בין העובדה שדוד נבחר למלכות נצח על עם ישראל, לבין עובדת היותו נעים סבירות ישראל? וכן, מישהו רוצה להגיד מילה על הקשר בין שני הדברים האלה בדוד, שתי התכונות האלה.
יש את המדרש שחזקיה לא
נעשה עם השיח, ושלא
אמר
שלא אמר. קודם כל, אני חושב שאתה אמרת כאן דבר יסודי וחשוב מעין כמותו, אבל זה מסביר מה לא, זה לא מסביר מה כן. אבל הדברים שאמר אלן אלה דברים שוודאי מתחברים לפסוק הזה. משיח אלוהי יעקב ונעים סביבי ישראל. הנה חזקיהו היה צריך ללכת בדרכו של דוד, היה צריך לומר שירה, ואז היה נעשה משיח אלוהי יעקב. וכשזה לא קרה, כלומר, הסיפור עם חזקיהו וחז"ל באמת נותן לנו את הקשר ההדוק הזה בין משיח אלוהי יעקב ונעים זבירות ישראל, עם אמירה שאם אתה לא יכול להיות נעים זבירות ישראל, אז אתה גם לא יכול להיות משיח אלוהי יעקב. הדבר הזה מצריך אותנו צעד גדול מאוד קדימה. אבל אני הייתי מבקש את ההגדרה את ההגדרה הפוזיטיבית של הדבר, ולא רק את ההגדרה להתגן אשר.
יודעים שאין נבואה שורה אלא על גיבור עשיר וחכם, ומי עשיר ממלך ומי גיבור מדוד. ולכן זה בעצם שילוב של כל הכוחות כולם כדי להניג את עם ישראל.
אבל זה דרשה. זה בסדר, אבל... לא, זה בסדר דברים שאני מחפש עכשיו, זה בסדר. כן.
בגלל שרוח השם דיבר עליו, זה רק בגלל שהוא היה גם... עם שירה, עם...
אז גם וגם. טוב, נקודת החיבור, טוב, נשמע אותך ו...
כדי להיות מלך של השם, צריך להמליך את השם במסביבות
ובשפחות. זה קרוב. אני הייתי מעדיף את הדברים שלך להסביר בשפחות קצת יותר מלחמת. זה קרוב למה שרציתי לומר. שוב, ספר תהילים, בנוסף לקומפלמנט הגדול של נעים זמירות ישראל, ספר תהילים הוא בראש ובראשונה. קודם כל, זה הבסיס של השידור שלו. זה נועד להיות השידור. בסופו של דבר זה גם הבסיס אפילו של השידור שלנו, כמו פסוקי דזיונה, שעיקרם, לא כולם. פסוקי דזיונה בגדול, הייתי אומר, זה כולל את, כמובן עיקרם, וזה נאמר למישהו מאחר, אחד אומר, שיגיד קודם כל את פרקי הללויה, שאלה הם באמת פרקים מספר תהילים. פסוקי זמרה כוללים בנוסף לפרקים מספר תהילים, כוללים עוד ארבעה דברים, והם ארבעה תפילות ציבוריות שנאמרו במעמד כלל כנסת ישראל במקומות שם. שזה כמו שירת הים, זה המזמור של העלאת ארון השם, זה הודו להשם כיכום שמות ובעמים על ידותיו. לפני כן, סליחה, שירת הים, המעמד של ויברך דוד את השם, כלומר המעמד הזה של דוד כנס את כל ישראל, כאשר דיבר איתם על הצו לבנות את המקדש ולבנות אותו על ידי שלמה בנו, אבל בואו נגיד קודם כל הצו לבנות את המקדש, מזמור, הודו להשם, תראו משמור, של העלאת המון השם, ותפילת אנשי כנסת הגדולה בזמן האמנה. כן, שעברו את האמנה, וכשבעצם כל ייסוד התורה שבעל פה נאמר סביבו, אני כמובן לא מתאפק מלזעוק חמאס על כל החסמים שלנו בעניין הזה, ושמחסנים שלנו שהוא סוף ומצאת את לבבו נאמן לפניך, אין לזה טעם ואין לזה ריח, זה אמצע פסוק, וצריך להפסיק ואתה, כן, ומהללים לשם תפארתך. יש תפילות שונות. מהללים לשם תפארתך, אז זה סיום תפילתו של דוד, כן, ואתה הוא השם, שנאמר אחר כך, זה תפילת אנשי כנסת הגדולה, ואין שום קשר. כלומר, ארבע חטיבות, אז כאן שתיים מהן, זה מהללים לשם תפארתך, ואז אתה הוא השם. תזכיר את השמיים, דאר סטיין, כל שרבם. ומשם עד בקופתנו שלך למצלות כמו אבן למה הם עושים, וכמובן התפילה של שירת הים. אבל לעניין שלנו אני חוזר, בסיס סידור שלנו זה כמובן ספר תהילים. אין ספק ש, בואו נגיד, תפילת הדרך שהייתה בימים עברו, זה היה שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, ואין יבוא עזרים, ועזרים, אם השם עושה שמיים בארץ, אני אתן לרגליך, יבוא אמן השם שלו יקק ויח בלילה. אני אף פעם לא הבנתי איפה הפרק הזה משתלב, כשאנשים אומרים באיזה צרה, ופונים אל הקדוש ברוך הוא, מה המשמעות שהם אומרים, יבוא אמן השם שלו יקק ויח בלילה, ועוד כל מיני דברים שהם חשובים, השם ישמורך מכל רע, זה הבעת ביטחון, איך הדבר הזה מהווה תפילה? בזמן שקוראת איזה שרה, אני לא מבין איך הפרק הזה נכנס לפנטרן הזה, אבל שוב, אני רוצה בדי הערות על מנהגי התפילה פה של אנשים. אבל אני חוזר, מזמור לדוד השם, רואי לו איך שר, זה ודאי היה חלק מברכת המזון. הקטנה היה חלק מברכת המזון, ואני יכול להביא עוד מזמורים נוספים ולהגיד מתי נאמרו ואיך נאמרו, כמובן שירים של יום וכל הדברים האחרים. זה נעים זמירות ישראל, זה בעצם דוד מחבר את הסיבור, וגם בכך הוא מתחבר לאברהם, יצחק ויעקב, בגלגלי המרכבה, במובן שאברהם תיקן תפילת שחרית, יצחק תיקן תפילת מנחה, ויעקב תיקן תפילת ענית. אבל הדבר היסודי ביותר שאני רואה במלכות ישראל, זאת באמת התפילה. אנחנו יכולים להראות תפילות של משפט, אנחנו יכולים להראות של עשה, אבל הדבר היסודי ביותר במלכות ישראל זוהי התפילה. אני מדבר, נעזוב רגע את האבות על שני העמודים של כנסת ישראל, שזה משה רבינו, מלך המשיח, או נגיד ככה, לא חשוב כאלה, הגלות הזאת. משה רבינו זה שמוריד את התורה, מלך המשיח הוא זה שמתקן את התפילה, אבל כמובן בעקבות דוד המלך, השיח מתנהל בשני המוקדים האלה. נראה אולי עוד פסוק אחד, פסוק חשוב בהבנת מלכות ישראל, זה במלכים ב' ב' י' א', פסוק י' ז', ויכרות יהו ידע את הברית בין אדוני ובין המלך ובין העם, להיות לעם לאדוני ובין המלך ובין העם. המלך מהווה את החוליה האמצעית הזאת בין השם ובין העם, הוא שומר הברית. תפקידו לשמור על הברית בתור עם ישראל, הוא בעצם אחראי להעביר את הברית ואחראי לפקח עליה עם המשטר ועם כל מה שיש בו, והוא כמובן גם מעביר את הבקשות של עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא. זה תפקידו העיקרי, ולכן באמת משיח אלוהי יעקב הוא נעים זמירות ישראל. כלומר, הוא זה שאחראי על מושד התפילה, הייתי אומר, כלומר על הקשר והשיח המתמשך בין הקדוש ברוך הוא ובין העם. וכאן אומר, רוח אדוני דיבר בי ומילתו על לשוני. זה פסוק שניתן להסביר אותו בשתי צורות, אבל להסביר אותו כדרך שמקובל להסביר אותו. רוח השם דיבר בי, כלומר שהקדוש ברוך הוא דיבר אל דוד ומילתו על לשונים. והבנת הפסוק הזה נחלקו הרמב״ם והאברבנאל, האם שאומרים דוד היה נביא או לא. ההקשר שאומר שדוד הוא נעים זמירות ישראל, לכאורה המשמעות של שרוח השם דיבר בי ומילתו על לשונים, זה מספיק להתייחס לזה כאל רוח הקודש. כן, רוח קודש לאו מתעזות יותר. אבל שתהילים זה לא ספר שנכתב בנבואה, תהילים זה ספר שנאמר ברוח הקודש. זה דרגה אחרת, דרגה שמשלבת הרבה יותר ברוח העליונה שבאה מאת השם, משלבת הרבה יותר את רוחו העצמאית של האדם. כן, איזשהו חיבור. בנבואה גם כן קיימת רוחו העצמאית של האדם, אבל במידה פחותה, ניתן גם להגדיר את זה יותר, אני נכנס לזה. אבל בנבואה המינון הוא כמובן שהעיקר העיקרים זה דבר השם, נכנסת גם רוח. אני חושב ששני נביאים אותו הדבר השם כל אחד היה אומר בצורה, לא רק בסגנון, היה אומר בצורה. רוח הקודש, כפי שאמרנו, כוללת הרבה יותר את רוח האדם, משולבת כמובן עם רוח השם שמפעמת בו. כאן על פנם אין צורך לדבר על נבואה, בהחלט ניתן לדבר על רוח הקודש שבא לידי ביטוי בנעים שמירות ישראל, שבא לידי ביטוי במזמורי דוד בתהילים. מה גם שבהחלט יכול להיות שרוח השם דיבר בי, זה דיבר עליי, כמו שעולה בתוך ההמשך, ואמר אלוהי ישראל לי דיבר, לי כאן זה כמו עליי, אמר אלוהי ישראל לי דיבר צור ישראל, מושל באדם, צדיק, מושל יראת אלוהים. פסוק קשה מאוד. השאלה איך להבין, אני מבין שמדובר פה על הקדוש ברוך הוא בכל הדברים. כלומר, לא שדוד מושל באדם, אלא אלוהי ישראל הוא צור ישראל, הוא חוזקם של ישראל. הוא מושל באדם והוא צדיק. דוד לא אומר את זה פה על עצמו. וצדיק ומושל, הייתי אומר, הוא מקרין יראת אלוהים. הכל הקדוש ברוך הוא. וכאור בוקר, נזרח שמש, בוקר לא אבות, מנוגה, ממטר, דשא מארץ, כי לוחם בדיים אל, כברית עולם שמים, ארוכה בכל, ושמורה ככל אישי וכל חפץ, כי לא יצמיח. פסוקים קשים, על פי הבנתי, הוא מתאר פה את השמש שזורחת אחרי הגשם, על הדשא. הדשא צומח מכוח המים, ואז כמובן השמש נותנת לו את הכוח. וזה תראו יפה שמזכיר לנו את הבריאה, את אנשי הארץ, דשא, עשב, מזריע זרע, ואיזשהו תיאור באמת אידיאלי איך הקדוש ברוך הוא מטפל בארץ ואיך הקדוש ברוך הוא מצמיח את הדשא. אני יכול להראות לכם פסוקים מאוד יפים באיוב על על התיאור הזה, איך הקדוש ברוך הוא בחסדו מצמיח את הדשא. ודשא כבר כולל, זה לא רק מה שאנחנו קוראים דשא, זה לא רק הקישוט הזה שנפגע הבתים שלנו, אצל מי שזה עדיין צומח, לא פלסטיק, אלא דשא זה בעצם כל הצמחייה, או כל הצמחייה, לא העצים, אבל כל מה שכולל את ה... ירקות וצמחים אחרים, מה שנאמר בית אנשי הארץ, דשא, עשב, מזריע זרע, והכל צומח, והכל יפה, והכל הקדוש ברוך הוא מצמיח, אבל הוא אומר, כי לוחם ביתי עם אל, כברית עולם שם, ארוכה וכל ושמומה. כלומר, הוא אומר, כל מה שהקדוש ברוך הוא יצמיח עד היום, זה צמחים חשובים וטובים, אבל זה צמחים. כמו שהם צומחים, ככה הם מובלים. ומה שהוא נתן לי, הברית שהוא נתן לי, לא דומה בשום דבר לכל הדברים האלה. כיוון שכאן מדובר על ברית עולם, ארוכה בכל ושמומה. כלומר, כאן מדובר על ברית נצח. זה הרבה יותר מחסדו עם הבריאה. כמובן, זה מקביל יותר לבריאת העץ. בואו נגיד, לבריאת העצים. וכדומה, בניגוד לבריאת הדשא, דשא בא ודשא הולך, אבל בריאת העצים היא כמובן דבר שעומד. פחות או יותר ההבדל בין הדשא לבין העצים זה מה שקורה בגירוש מגן העדן. בגן העדן אנחנו מוצאים רק עצים. כן. ויצמח השם אלוקים גן עדן, כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל וחיים בתוך הגן. ועץ הדעת טוב ורע. אדם יש לו עצים. חז"ל אומרים עץ שאכל ממנו אדם הראשון, עץ של חיטה היה. בואו ננסה לחשוב. בסדים שלנו זה לא אומר כלום, כן? את הלחם קונים בשקית, אף אחד לא אכפת איך הלחם הזה נעשה. אבל תנסו לחשוב על חקלאי. ואלו געגועים חקלאי יכול לחשוב על עץ של חיטה. חיטה הרי אתה זורע אותה, ואתה קוצר אותה. אתה צריך להתחיל את כל העמל מחדש. עוד פעם חמישה, ועוד פעם זריעה, ועוד פעם להשגיח. תארו לכם שאתה הייתה גדלה על עצים. אתה קוטף וזה צומח, אתה קוטף וזה צומח, אתה קוטף וזה צומח. העץ נשאר כל הזמן. שוב, אני אומר היום, באמת, עם כל הכלים המשוכללים שיש לנו, עם הטרקטורים, עם הקורביינים, אז החיטה הצומחת, בלאו הכי אתה מפעיל מכונות, והדבר הזה עושה את הכל. אז תנסו לראות את חייו של החקלאי. כמה הוא כועס על אדם הראשון שגורש מגן העדן, ושהכיתה הפכה להיות במקום עץ, הפכה להיות עסק. וזה מה שנאמרו שם. וזעת הפך תאכל לחם, שאכלת את עשב השדה. כלומר, אתה תצטרך לעבוד, אתה תצטרך לעצמח, אתה תצטרך לקטוף, זה איזשהו עולם אחר לגמרי. מעולם שאדם היה בו בגן העדן, שהכל צמח ולא שיטה ולאכול, כמו עד שאת העלים כאן יד הישיבה. כל צומח ואתה רק מושיט את היד בוח. אתה לא צריך לעשות. כאן גם כן יש איזשהו דמיון, בואו נגיד, בתקופת השופטים, אני יכול לדמות לעשב מזריע זר. בתקופת המלוכה, מבחינה זאת, זה עץ פלי או ספלי למינו, זה איזשהו מעבר להנהגה שונה לגמרי, ותכף נראה אולי את הדמיון, בואו נדבר באמת לרגע אחד על הדמיון בין מה שקורה כאן המזמור הראשון תהילים. אשרי האיש, אשר לא הלך ועשה לחשוב את הדברים, כי בתורת השם חפצו, אז הוא היה כעץ שתול על מים, שפריו יוצא מביתו ועליה לא ייבול בכל אשר יעשה עצמו. כלומר, הוא כבר קיים, הוא רק נותן פירות, והכל מסוים. לכן הרשעים כי אם כמוץ אשר תצא לו רוח. שוב, אז רשעים זה מוץ, אבל גם מי שלא רשע כמו, אז מה הוא? אז הוא שיבולים. לא העץ ששתול על מים. כאן הוא מתאר ככל אישי וכל חפץ, על פי ההקשר פה, וכל חפץ להכרית את המלכות, את המלכות, כי לא יצמיח ובליעל, אלה שמנסים להכרית את מלכות בדוד, כקוץ מונד כולם, כי לא ויד ייקחו, והוא אומר, אני מדלג רגע, ובאש שרוף יישרפו בשב. כן, כי כל הסירים תחת הסיר, כן, זה חוק הקצין. כן, הסירים זה הקוצים, כן, הסירה הקוצנית. כשמה שרוצה חכם לומר שם, כן, כי כל הסירים תחת הסיר, כן, זה חוק הקצין, כלומר שהסירים יוצרים, הסירה הקוצנית יוצרת מדורה טובה. כן, בהחלט, אתה יכול לעשות, להעמיד עליה סיר והכל טוב. זה יוצר מדורה מאוד יפה, וזה בוער יפה, וקל גם להדליק את זה. מה החיסרון של זה?
זה בוער לקצת זמן.
זה בוער לקצת זמן, זה קלמיה. בניגוד לעצים, כלומר, ההבדל בין העץ ובין הקוץ, זה גם כמה זמן הוא חי, אבל גם כמה זמן הוא בוער. ויש כמובן קשר, קשר האורגני בין הדברים האלה. אתה שם עצים, האש פחות יפה, מאשר כשאתה שם קוצים. אבל יותר זמן, היא מבשלת יותר טוב. וכאן הוא מתאר את אויביו, בליעל, כחוץ, מונעת כולם, כי לא ביד ייקחו, אי אפשר בכלל להחזיק אותם ביד, ורוב שהם קוצניים. הוא אומר, ובאש שרוף יישרפו בשבת. כן, כלומר, הם נשרפים מיד, בעוד שהוא עומד כאן כמו עץ איתן, שמחזיק מעמד, ומחזיק מעמד אפילו לנצח. השירה הזאת כאמור זה איזושהי שירת שבח ותודה לקדוש ברוך הוא על כך שעשה ממנו מלך ובתור מלך הוא באמת הפך להיות נעים שמירות ישראל ניתן אולי לראות את זה כפתיחה לספר תהילים מהבחינה הזאת גם את הגדרתו כנעים שמירות ישראל כשספר תהילים זה כבר תיאור התפילות שהוא עצמו מחבר בתור, כאמור בתור היותו מלך זהו נמשיך כמה שנספיק, היום זה השיעור האחרון, כלומר בתחילת הזמן הבא אני כבר מתחיל ספר מלכים על פרק כ"ד דיברנו כבר בזמנו ולכן נמשיך כאן פרק ג' ושוב אני אומר, הפרק הוא פרק קדום הוא קשור לנבואות גד החוזה, שנבואות קדומות יותר וזה התיאור, אלה שמות הגיבורים של הרבים יושב בשבט הכיווני, ראש השלישי הוא עדינו העצני על 800 חלל בפעם אחד, אז אנחנו יודעים שהדינו העצמי זה דוד עצמו, אולי כמו אחד הגיבורים, שמצד אחד יושב בשבט תחכמונים, ומצד שני ראש השלישים, הוא עומד בראש השלישים, זאת אומרת באמת גם גיבור מלחמה, וגם יושב בשבט תחכמונים, כלומר איפה שהוא בסנהדרין או בקרב חכמים אחרים,
הפסוק הזה ממנו לקחו חז"ל את ההשראה להרבה מאוד דיבורים שלהם בפרק הזה. נגיד כשכתוב על בניהו בן יהוידע והיכה את האריה בתוך הבור ביום שלג והוא היכה איש מצרי, כלומר שמתארים שעמד על דברי תורה וקיים מצוות. זה לא איזה מין חז"ל, בכלל לא ידעו מה זה גיבורי מלחמה, אז העבירו את הכל לעולם שלהם, כמו שאוהבים להגיד בשום פנים ואופן. חז"ל ודאי ידעו, אבל הם לקחו השראה מהפסוק הראשון, שיושב בשבט התחכמוני, הוא מצד אחד ראש השלישי, והוא על 800 חלל בפעם אחת, כלומר, אדם שבאמת גם מסוגל להיות בן תורה מפותח וגדול עדינו, וגם מסוגל להרוג 800 חלל, לאו דווקא לבד, יכול לעשות את זה עם החיילים שלו. כן, אבל בכל אופן, בהחלט יצר פעם איזושהי התקפה מפתיעה, שפתים, ועשה שם את מה שעשה. ואחריו אלעזר, בן דודו, בן אחוכי, בשלושה גיבורים עם דוד, בחרפם בפלישתים, נאספו שם למלחמה, ויעלו איש ישראל, הוא קם ויח בפלישתים עד כי יגעה ידו, ותדבק ידו אל החרב. היה זאת מנת שואה גדולה ביום ההוא, והעם ישובו אחריו אך לפשט. נקרא עוד אחד, ואחריו שמע בנגי הררים, ויעזבו פלישתים לחיה, ותהי שם חלקת השדה והעדשים, גם נס מפני פלישתים, ויצא בתוך החלקה ויצילה, ויח את פלישתים ויעז אדוני תשועה גדולה. קודם כל, מעצם שני הסיפורים, ניתן לגלות שזה מתחילת ימי דוד, כלומר כשפלישתים עוד פושטים על שדות הארץ, ומישהו צריך לעמוד ולהקות אותם, חלקת השדה מלאה אדשים, ודברי הימים כתוב מלאה שעורים, ובמקמה, גם זה וגם זה. אבל שוב מציאות שבה אנשים מחרפים את נפשם, גם כדי להבין על שדות. כי שדות זה חיי נפש. אם מגיעים פלישתים וגוזגים את התבואה בשדות, אז אין לאנשים מה לאכול. אני יכול לעבוד כל השנה, שתצמח תבואה, ואם מגיע גדוד של פלישתים וגוזל את התבואה, אז לא נשאר לו מה חלקות. יש תיאור מאוד עסיסי של העניין הזה, בימי גדעון, אתם ודאי זוכרים איך כל שנה, המדיינים באים ובאים בדיוק בשעת קציר, ולוקחים את כל השדות, ועיד על ישראל מאוד, ואין להם תבואה. וכאן, אצל דוד, הגיבורים של דוד, הולכים להגן על השדות, מציבים את החלקות, מקים את הפלישתים. וכמו שנאמר, אפילו אם באו על עסקי תבן וקש, אז יוצאים עליהם אפילו בשבת, ומחכים לתשועות של השם. נביא מחזיק איתו כמה גיבורים כאלה, נדירים מאוד, שמצחקים לעשות כל מיני מעשים גדולים. וירדו 130 ראש ויבואו אל קציר דוד אל מערת אדולם, וחיית פלישתים, כלומר חיל פלישתים, חונה בעמק רפאים. עמק רפאים פחות או יותר מה שמתחת הגשר, מה שאנחנו מכירים כאן, זה יכול להיות גם קצת יותר צפונה. נחל רפאים הוא נחל גדול, הוא מתחבר אל נחל שורק, וחיית פלישתים חונה שם. והם יורדים אליו עם מערת אדולם. כלומר, שוב, אנחנו מדברים על תחילת ימי דוד.
נחל סורק זה ביבנה, לא?
מה?
נחל סורק זה ביבנה.
ביבנה? בסוף שלו. בסוף שלו קרוב ליבנה. אנחנו מדברים על החלקים שבהר, זה כאן, קרוב מאוד, המסלול של הרכבת, המסלול של הרכבת הישנה, שנוסעת עד בית שמש, עובר כולו בנחל סורק. נחל רפאים, מי יתחבר איתו? נחל סורק גם מגיע מכאן. עובר כאן בדרום מוסדור ירושלים, והפלישתים נמצאים שם,
ויבואו אל דוד, קדשים אל דוד אל מערת עדולם. תקופה של דוד במערת עדולם היא כמובן תקופה מאוד קדומה, כאשר עדיין שאול מושל, אבל שאול לא תורח מספיק במלחמות של פלישתים בשבט יהודה. ומי שעושה את העבודה במקומות האלה, מי שמוצאים את קהילה, ושוב כשהפלישתים שוסים את הגורנות, כלומר על זה מדבר, על המלחמות, מן המלחמות שמתוארות כאן, אולי המלחמות האלה באמת מתארות את הפלישתים השוסים את הגורנות, כשאז באים אל עזר בן דודו בן אחוכי, ומגיע גם שמע בן אגי הררי, ובאים אליו אל מערת עדולם, חיית פלישתים חונה בעמק רפאים, ודוד אז במצודה ומצב פלישתים אז בית לחם. לא בדיוק ברור באיזה מצודה דוד נמצא, אולי, ואז אני צריך לומר שזה לא זמן של מערת עדולם, אלא אולי זה קשור למה שמופיע לנו בשמואל א', בפרק כ"ב, פסוק ג', ויהי דוד משם מצפה מואב, ויאמר המלך מואב יצא נא אביו ועמי איתכם עד אשר ידע מה יעשה לי אלוהים, וינחם את פני מלך מואב וישבו עמו כל ימי היות דוד במצודה. ויאמר גד הנביא אלוהים לא תשב במצודה, לך באת לך ארץ יהודה וילך דוד ויבוא יערך. כלומר המצודה קודם כל זה לא בארץ יהודה, יש היגיון ברגליים לדבר לטענת חלק מהמפרשים החדשים שמדובר על מה שאנחנו קוראים היום מצדה. כלומר, מצדה זה תופעה די ייחודית, זה איזשהו סלע שניתק בשלב מסוים ממצוק העתקים, דבר שם ודי, נחל אלעזר, חתך בינו לבין מצוק העתקים, ואז המצודה עומדת כאיזה מין מגדל כזה שעומד בפני עצמו, וניתן כמובן לבצע אותו וניתן דרכו לשלוט שם במדבר. יכול להיות שדוד יושב מצודות נבנו שם במקום הזה אין ספור, ואז כמובן מה שקראנו מערת עדולם, וחוץ מזה וחיית פלישתים חונה בעמק רפאים, וגם דוד במצודה, אולי מדובר על מצודה אחרת, על מצודה זה כאן זה קצת יותר מסתבר, במצודה שם מסתבר שזה מצודה. המצודה כאן, ייתכן שדובר על אחת המצודות כאן בארץ יהודה, אולי מצודה מתקופת הפלישתים, תפס איזושהי מצודה ונמצא שם, אולי בתל סוחו הייתה מצודה, ושם, משם הרי הוא נלחם נגד גוליאת, והתאבד דוד ואומר, ישקני מים יבור בית לחם אשר בשער. שוב, אם נלך לדרשת חז"ל, והיא חביבה מאוד, נזכיר אותה, אז מי ישקה עם מים מבור בית לחם אשר בשער, מה זה שער בדרך כלל? מקום מושב הסנהדרין, נכון? תראו בכל פרשת שופטים, כן? שופטים שוטרים, דרך כל שעריך וכולי, שעריך ושעריך ושער, זה מושב הסנהדרין. מים מה זה? תורה. ושוב, מה שדיברנו מקודם על יושב בשבט תחכמונים, רוצה לדעת תורה, מי בור בית לחם אשר בשער, מה התורה שהוא רוצה לדעת, אז מופיע ששאל הלכות לגבי מה שקרה שם בחלקת האנשים ומה שחלקה במה שקרה בחלקת השעורים, האם מותר לו להציט את החלקה כדי לשרוף את הפלישתים שנמצאים שם וכדומה. כל מיני שאלות, התשובה של הגמרא מעניינת. מה אומרת שאם הוא יעשה את זה, באופן עקרוני הוא חייב לשלם. מציל עצמו בממון חברו. חייב לשלם, אבל אתה מלך, הוא מלך פורץ לעשות לו דרך. לראות את דוד מלך בתקופה הזאת, כשעדיין שאול מלך, זה בהחלט חידוש הלכתי גדול. זה לא עולה היטב עם השיח שחז"ל שמים בפי אביגיל, שאמרה לו, עדיין לא יצא כתיבך בעולם. אבל אני אומר, הדבר הזה אפשרי, והוא מציל את עצמו בממון חברו, על פי הפשט הוא מציל את ממון חברו בעצמו, כן, כלומר הוא שולח את דיבוריו לחרף את נפשם כדי להציל את שדות ישראל. כמו שאמרנו, שדות שנמצאים בספר, מחללים עליהם גם שבת. והפשט והתאבד, דוד ואמר, מישכן עם מים, יבור בית לחם שבשה, כלומר, דוד נזכר בילדותו, וכאשר הוא קצת צמא שם, הוא נזכר במים שהיה שותה בילדותו, מבור בית לחם שבשה, מתגעגע על המים האלה, ושלושת הגיבורים לוקחים את זה יותר מדי ברצינות. אדם סתם הביע געגוע למים בבור בית לחם שבשה, לא התכוון לשום דבר ברצינות, אבל הם לקחו אותו ברצינות, והבקיעו שלושת הפשטים במחנה פשטים, והבקיעו מים מבור בית לחם שבשה, והגזו ביפה לדוד. הולכים להביא לו את זה ומסכנים את נפשם, מה שאולי מעיד על הרצה הגדולה שהייתה לדוד. אנשים היו מוכנים לחרף את נפשם כדי למלא אפילו משהו שאי אפשר להגדיר אותו כיותר מקפריזה. ובכל אופן הלכו להביא לו את המים האלה. מה שחשוב כמובן זה המשך הפסוק. וישמעו מים בבית לחם שבשה, ובכן ויקלו שלושת הגיבורים במחנה פשטים, וישמעו מים בבית לחם שבשה, ויצאו ויביאו אל דוד, ולא עפה לשתותם, ויסך אותם לאדוני, ויאמר חלילה לי אדוני מעשותי זאת, הדם האנשים האלה הולכים לשתותם, ולא עבה לשתותם, אלה עשו שלושת הגיבורים. כמובן, מים כאלה שאנשים חלפו את נפשם כדי להביא לו מים, הוא לא ראה את זה בעין יפה שהם עשו את זה, וברגע שהגיעו המים האלה, הוא אמר, אלה מים שצריכים לתת לקדוש ברוך הוא, ולא שאדם ישתה אותם והסיך אותם להשם. שוב, הגמרא אומרת שהם נתנו את נפשם על דבר הלכה, ששאלו בבור בפקה בשם השאר, וכל המוסר נפשו על דבר הלכה, אין אומרים תורה משמו, בסדר. אני אומר, הדרשות ודאי מתאימות כאן, אבל חשוב גם להסביר את הפשט. ואבישי הכי יואב וצרויה, הוא ראש השלושה, והוא עורר את חניתו על שלוש התחלל, ולא שם בשלושה, מן השלושה הכי נכד, ואי להם לסער, ועד השלושה לא בא. כלומר, מקודם תוארה השלישייה הראשונה, הקרובה ביותר דוד, אבישי הוא ראש השלישייה השנייה. תגידי את זה ככה. הכי, זה לא מה שאצלנו קוראים הכי, מה שקוראים אצלנו הכי זה טעות. שאומרים שמישהו הוא הכי טוב, או הכי נכבד, זה המנה לא נכונה של הפסוק הזה. הכי זה אומנם. אומנם מן השלושה הוא נכבד, אבל עד השלושה לא בא. זו כאן המשמעות. והכי זה כמו כי, שמתפרש בארבע לשונות. הכי, האומנם, כמו שיש לנו, נגיד, לא נחם, אלוקים דרך ארץ פשטים כי קרוב הוא. שאומנם קרוב הוא, והיה צריך לנחות אותו דרכם, ולמרות זאת לא נחם אלוקים דרך ארץ פשטים. כדומה, כן, סיכל את ידיו כי מנשה הבכור, הוא לא סיכל את ידיו בגלל שמנשה הבכור. סיכל את ידיו, ואומנם מנשה הבכור, כן, אבל הוא סיכל את ידיו והעמיד את היד על אפרים. אז גם כאן אומנם נכבד, אבל עד השלושה לעבוד הכל, לא, שם מופיע הדינו העצמי שרק 800 חליפה אחת, ואילו אבישי נבך מסכן הרג רק 300 חלל, כן, מעט מידה. ובניהו בן יהוידע, בן איש חי, חי רב פעלים מקבצאל, הוא יקד שני אריאל מואב, כנראה שני גיבורים גדולים, הוא ירד ויקד את הארי בתוך הבור ביום השני. והוא יקד את איש מצרי אשר מראה, איש מראה, וביד המצרי חנית, וירד אליו השבת, ויגזור את החנית מיד המצרי וירגעו בחנית. כלומר, גם בניהו חז"ל מתארים אותו לא רק כגיבור, אלא גם כמישהו שנמצא לא, כאן אין עדיין צורך להגיד את זה, בכל מקום מה שנאמר עליו כאן, הוא היה מצריכנית, הוא היה ידעה בשבת, כלומר למצרי היה חרב, ולא היה רק שוט, ולא יותר מזה. כלי נשק היו נדירים, אני מזכיר לכם שחרש לא ימצא בכל ארץ ישראל, לא היו חרשים בארץ, והיא ביום מלחמת ולא נמצא חרב או חנית, ואתה מצא לשאול וליונתן, כלומר רק לשאול וליונתן הייתה חרב, אבל אנשים אחרים לא היה חרב, והנה בניהו בן יהודה בא עם שבט, בא עם שוט, והצליח עם השוט למצוא את החנית מיד המצרי ולהרוג. אלא זה בניהו בן יהודה ולא שם בשלושה הגיבורים, מן השלושים נכבד ואל השלושה לא בא, וסימר דוד אל משפט. כלומר, היו לנו שלוש קבוצות, שלושה, שלושה ושלושים. הוא החשוב ביותר בין השלושים, אבל עד השלושה של אבישי הוא לא הגיע. ישראל הכי אוהב בשלושים, אנחנו מקטים אותו, ישראל קל ברגליו, אל חנן בן דודו מבית לחם, לא ברור מה עשה, אבל הבנת הפסוק הזה נשאיר את זה, כן, חנן בן דודו מבית לחם בשלושים. ראינו את הספקים בדברי הימים שיתכן של חנן, זה דוד עצמו, זוכרים? והיה חנן בן לחמי, שמע חרודי, לקח חרודי, שני אחים כנראה, חמץ הפרטי, רבי ניקש התקועים, אביעזר האנתותי, מבוני התחושתי, צלמון הרבוכים, מהריים תופתי, חלב בן בענן תופתי, איתי בן מקווי וגיבת בני ימין, בניהו הפלאדומי, הידי מנחלי געש, וירדון הערבתי, אז מה בטוח חומי? אל יחבא השלמוני בני ישב יונתן. שמע הריח ים בן שרר הררי, אל ים בן גילו. כלומר, אנחנו עושים פה פשוט, יש כאן חלק משמות 30 הגיבורים. את מי שאנחנו מגיעים כאן זה אליעם בן אחיתופל הגילוני, הוא בעלה, הוא אביה של בת שבע, הוא אביה של בת שבע, והוא גם כן מופיע בין הגיבורים, כאמור גם אוריה בעלה של בת שבע, זה אנחנו עוד נראה, הוא גם כן אחד מן הגיבורים. נצרה הקרמלי, מקרמל כאן בארכיבון, פעריה היה הערבי, גל בן אתם צבא, בני הגדים, צלק האמונים, כלומר, ידעים שהיו שם גם גויים, נחראי הבאורתי, נושאי כלי יואב בן צוריה, עירה היתרי, גרב היתרי, אוריה החיתי, כל שלושים שבעה. כאן מונה את כל השלושים, ביניהם כאמור אליה בן אחיתופל, וגם אוריה החיתי, היה אחד מן השלושים ושבעה, שכאמור בסך הכל יש לו שם 43 גיבורים שאותם הוא שולח למשימות מיוחדות. אין כאן הרבה מה להוסיף בדבר הזה. אני רק אומר שהמפרשים, חלק מן המפרשים, אני מתקשה לקבל את זה, חלק מן המפרשים אומרים שסמיכות הפרקים כאן, אוריה החיתי כל 37 ויוסף אף השם לחבוט בישראל, זה על מעשה אוריה החיתי. כלומר, זה בגלל מה שהוא היה להעדין. לכאורה, אין צורך ללמוד כך, וביוסף אף השם, ביוסף אף השם לחכות בישראל, זה המשך של הרעב הראשון. ומה שם, בעיר רעב, בני דוד שלוש שנים שנה אחרי שנה, ויבקש דוד את בני השם, ואז הקדוש ברוך הוא באמת רופא לעם, אחרי סיפור תליית בני שאול, ואחרי שכולם הובאו לקבורה, אז השם נושא את פניו לעם, וכאן נאמר, ויוסף אף השם לחבוט בישראל. אחרי שחרה פה פעם אחת, חרה בו פעם שנייה, וגם כאן אנחנו רואים שהוא אומר לו, ויומר אתה בוא לך שבע שנים רב בארצך, ו... בדברי הימים כתוב, תבוא לך שלוש שנים רב בארצך, כלומר, אפשרות שהוא יהיה עוד שלוש או שבע שנות רב, זה חלק מזכרון אף השם על ישראל. בפשטות להבין שזה הדוד ועוד שבע אין צורך, ותקשור את זה ולאוריה החיתית גם כן אין צורך, ויוסף אף השם לחפות בישראל, אני מביא לראות כמו שחזל, למדו כאן על כך שלא תבוא את בניין בית המקדש, מאיפה לקוח הרעיון שלא תבוא את בניין בית המקדש? אז טיב העניין הזה, אני אומר, הוא צריך לתת על זה החבר הבא, אבל אני חייב לגמור כאן בזה. לגמור. מה?